ממשיכים בסימן קוף סמך חץ, ואנחנו נמצאים בסעיף י' ג'. סעיף י' ג' עוסק בעצם בשאלה של דרכי האבייה. אנחנו עד עכשיו התעסקנו בשאלה מה נקרא פת, כלומר בעובי הפת, במילוי שבפת, ברכיבי הפת. ועכשיו אנחנו עוסקים בנושא בעצם החימום של הפת. איך אנחנו מגיעים למצב הזה? אז נתחיל קודם כל בהקדמה קצרה. יש לנו סוגיה במסכת פסחים, דף ל"ז עמוד א'. הגמרא מביאה שם מחלוקת בין רבי יוחנן וריש לקיש בשאלה, כן? מדוע הדושנים והסוגרנים והאזכריתין וחלת המסרט שהם מוזכרים במסכת חלה, מדוע הם פטורים מן החלה? אז יש לנו כל מיני בעצם מצקים שהם פטורים מן החלה. ריש לקיש אומר, אני אסביר לך למה הם פטורים מן החלה. בגלל שהדברים הללו מעשה אינפסה. כלומר, הדברים האלו לא אופים אותם בתנור, אלא מתגדים אותם באינפס. רש"י מסביר שמה הבעיה בעצם? כתוב בתורה, ועפו 10 נשים לחמכם בתנור אחד. אם כן, אנחנו רואים שהתורה קוראת ללחם דבר שנאפה בתנור. על כן אומר ריש לקיש, דבר שהוא מעשה אינפס, הוא לא נאפה בתנור, וממילא אין לו דין לחם, וממילא אין בו דין חלה. שהרי התורה אמרה, והיה בה חולכם מלחם הארץ. אם כן, דבר שהוא לא לחם, כי הוא לא נאפה בתנור, הוא פטור מן החלה. זה דברי ריש לקיש. רבי יוחנן אומר, לא, זאת לא הסיבה. אלא הסיבה שכל אלו פטורים מן החלה, בגלל שכל אלו נאפים בחמה, כן? וכמובן, דבר שנאפה בחמה, לא נאפה באור, אז הדבר הזה הוא לא בכלל לחם. מסבירה הגמרא, שבסופו של דבר, רבי יוחנן סובר שאפייה באפס זה כן נחשב אפייה. דהיינו, רבי יוחנן סובר שיש כן גם כן מעשה לחם,
ריש לקיש.
רבי יוחנן סובר שיש מעשה לחם באפס. גם נפס, אין הבדל בין נפס לבין תנור. סוף סוף שניהם זה האור, האש, שבעצם הופך את הבצק להיות קשה, להיות ראוי למאכל, ואין הבדל האם בעצם הצורה החיצונית שזה בתנור או שזה בנפס. זה מחלוקת רבי יוחנן בן לקיש. מה מוסיפה? שריש לקיש, דע לך, גם לריש לקיש יש אילפס שהוא דומה לתנור. איזה אילפס דומה לתנור? במידה וקודם כל חיממו את האילפס, ורק אחר כך שמו את הבצק. דהיינו, בדרך כלל טיפול, אנחנו, או בישול, שמים את כל הדברים בגדרה, ואז שמים את הגדרה על האש. אבל אם שמים את הגדרה וקודם כל מחממים אותה, ואז שמים את הבצק, אז זה בדיוק כמו שעושים בתנור. הרי בתנור, איך היו רגילים פעם להכין לחם? התנור רותח, לוקחים גוש בצק ומדביקים אותו לדופני התנור, וככה הוא נאפה. לכן גם ריש לקיש מודה שבמצב כזה זה מעשה תנור. על כל פנים, כולם מסכימים, שכדי שילדים לחם, אני צריך תנור ואדומים לו. תנור ואדומים לו. אז אילפס, אילפס כזה, הדביק ולבסוף, הרתיח ולבסוף הדביק, אבל בסוף זה תנור. בסוף זה אש, כי אין לחם בלי תנור. זה הגמרא במסכת פסחים, דף ל"ז, כן? וכך בית יוסף כותב שאחינא קטינא מדינא. עכשיו, כמי פוסקים? אז רבי יוחנן וריש לקיש, כמי פוסקים? אז רבי יוחנן כתב הלכה כריש לקיש, כן? אבל הרוב הראשונים, הרמב״ם, הראש, כך משמעות טריף, שהלכה כרבי יוחנן, לפי הכללים המקובלים בידינו שרבי יוחנן וריש לקיש הלכה כרבי יוחנן, ואם כן להלכה נקטינן כרבי יוחנן, שגם בנפס יש דין של לחם. גם מלפס יש דין של לחם, לא שני הדביקו לבסוף הבטיח, לא שני הבטיח לבסוף הבטיח. וכך פסק הבית יוסף, אומר אחי נקטינן דיינו כרבי יוחנן, והרמ"א כותב את הדברים להלכה במפורש בסוף סעיף י"ד. שמע הרמ"א כותב שלא עבד דווקא תנור, אלא גם מאפייה בלפס שמאפייה, אם מדובר על מעט שמן שרק מונע את ההדבקה. זה לא נקרא טיגון, זה בגדר של אפייה.
אז מה זה ילפס?
ילפס הכוונה מחבת. מחבת?
אבל לא עם...
עם מעט שמן, כדי למנוע הדבקה.
אז יכול להיות מה יצא בית תנור לילפס?
אין הבדל. כשרשתקיש אומר זה לא דומה לתנור, כי בעצם אם אתה שם את הדברים קודם כל בילפס ואז שם את הילפס על האש, אז בעצם זה לא דומה לתנור. כי זה לא הדרך של שימוש בתנור. מה?
ויש דבר כזה, כל מי שבא לאפות על מחבת, קודם כל ברגע שאתה מכיר אותך, ואז...
אז הנה הכי גדול. אז אתה רואה בדיוק שאתה מסכים שאם המחבת משמשת בתור אפייה, אז זה הדרך. הנה הכי גדול.
רגע, קצת שמן זה אפייה, זה מוסכם לכולי עלמא?
כדי למנוע הדבקה. שמן למנוע הדבקה זה אפייה.
איך זה מסתדר? כי בהמשך הרבה תחרה מדבר על זה, על הרבנושים שם שתירס את הגמרא לגבי מנחות בשתי אופנים.
עוד מעט
נדבר.
סליחות. טוב. אז עכשיו, זה דברי, זה ההקדמה, כן? כלומר, אפייה זה, פת זה על ידי אפייה, וזה בתנור. ירושלמי כותב מפורש, שכל מה שאמר רבי יוחנן, זה במצב שאין משקים. כלומר, אין משקים משמעותיים, כן? יכול להיות טיפה משקים כדי למנוע את ההדבקה, אבל אין משקים משמעותיים, וזה ישר אפייה. עכשיו אנחנו נכנסים לנושא שלנו. האם, מה קורה אם מבשלים או מתגנים בלילה אב? אז אנחנו נזכיר שתי מקורות מרכזיים בדבר הזה. מקור אחד, הגמרא במרכות דף ל"ז עמוד ב' מספרת לנו על הכהן שמגיע לעשות מנחות. והכהן שעושה את המנחות הוא מברך ברכת עמוס. אז לכאורה רואים שבמנחות מברכים ברכת העמוסים. יש לנו משנה בחלה, המשנה אומרת שעיסה שתחילתה עיסה וסופה סופגנים, אז ברכתה חייבת בחלה, ותחילה סופגנים וסופה עיסה חייבת בחלה, וזה המשנה. עכשיו, איך מבינים את המשנה, ואיך זה מסתדר עם הגמרא שלנו לפני כן, וכולי וכולי. אז אנחנו נראה עכשיו שתי שיטות מרכזיות, ואחר כך נראה עוד פרטים בדברים האלה. אז יש לנו מחלוקת בסיסית בדברים האלה, נתחיל משיטתו של רבנו תם. רבנו תם אומר, דע לך, לחם לעניין חלה ולעניין עמוצי, זה אותם הגדלים. והאמת היא שאנחנו לא חייבים דווקא תנור וילפס. לא חייבים דווקא תנור וילפס. תנור וילפס, מה שאמרנו בגמרא בפסחים, זה אם הדבר הוא בבלילה רכה. אבל אם מדובר על בלילה עבה, כך שלבסוף יהיה לי תוריתא דנעמא, כלומר תהיה לי צורת לחם, אז במצב כזה לא אכפת לי בכלל איך הבאת את הבצק הזה לידי גמר. האם זה לידי תנור, האם זה לידי יפס, האם זה לידי בישול או טיגון עמוק, לא משנה. בסוף זה עיסה עם צורת לחם, הדבר הזה הוא חייב בחלה וברכתו עמוס. מהם הראיות שלו? לכאורה הוא בעצם לוקח את הגמרא במסכים ומהפך אותה. אבל יש לו שתי ראיות. ראיה הראשונה, אגמרא, שאומרת לנו שמברכים המוציא על המנחות. איך מברכים המוציא על מנחות? הרי אחת המנחות זה מלחת מרחשת. מה זה מלחת מרחשת? טיגון עמוק. טיגון עמוק. הרי מעשה הרוחשים, למה רוחשים? כי יש הרבה שם. כן, עוד מרחבה אתם אפשר לדון. אולי זה מעט שם, אבל מרחשת זה בנשם. אם כן זה טיגון עמוק. כך מברכים על זה המוציא. סימן. שגם הדבר בטיגון עמוק מברכים המוציא. זה ראיה ראשונה. ראיה שנייה, אומר לנו, כתוב במשנה, בחלה. מעשיה, תחילתה, עיסה, סוף הסוף גנים. כלומר, עשית עיסה, עבד, ובסוף תיגנת את זה, סוף גנים. כן? או שבהתחלה, כן, חשבת לעשות סוף גנים, ובסוף עפית את זה, ועשית את זה ללחם בתנאי. בכל מקרה, חייב בחלה. אם כן, משנה, פשט משנה בחלה, פשט גמרא בברכות, ש... עיסה עבד, שיש לה תואר לחם, דינה חייבת בחלה, ודינה שנפקתה המוציא.
תחילתו, תחילתו סופגני.
כן.
שהוא אומר
איתם.
זה אומר שחשב לעשות סופגני?
בפשטות, כן.
או עיסה עבד. לא דווקא.
זה לאו דווקא. הוא מזיז סוף גנים, זה הסוג האפייה. זה סוג האפייה. בסדר? אז זה לא כך משנה לענייננו. זה לא כך משנה לענייננו, כי דווקא מן אצלנו הוא יותר בחלק הראשון.
אז
אם
הוא
אומר שזה
סוף גנים, זה חשב לעשות סוף גנים, אבל כשכתוב תחילתו עיסה, לא חשב לעשות סוף
גנים. אלא הייתה עיסה ובסוף...
רבנו יונה הוא כותב במפורש שכאילו, יכול להיות שזה גם נכון ברבנו יונה, אבל מה שאני הבנתי שהוא מסביר שתחילתו סוף גנים הכוונה בלי להרקה, ככה הוא מסביר.
כן, כמו שהגמיר עכשיו רבי איתן.
כן, אבל יש... השאלה היא גם לרבנו
יונה... לא יהיה נפקא מינה, לא...
אין יהיה נפקא מינה.
לא, נכון, לא יהיה נפקא מינה, כי למעשה, אם זה תחילתו בלי להרקה, ובסוף זה יישא, כלומר על ידי העשייה, יש לנו משהו שהוא עבה, והוא נאפה, אז כולם מסכימים שזה הפרשה. חלה וגם כי בכלל נוציא.
איך זה יעבר?
מה?
כי זה בלילה בטח, זה יעבר.
זה בדיוק כמו זה בלי צ'יזם.
אבל בלי שזה לא מוציא.
מה?
בלי שזה
לא מוציא. לא, בסדר, אבל יותר מזה. כלומר, זה קובה דעה.
בכלים.
קובה דעה, אתה עושה בתוך תבנית. הבלילה היא רכה, אבל אתה עושה בתוך תבנית. בסוף יש לך תרוקנים. כן? יש לך צורה של לחם. זה, לכן אומר, אין זה דווקא מינה, כי בלמה כי יש לנו את הדינים האחרים שוודאי מראים את הדין הזה. טוב. זה דעתו של חבלות. רשי, חולק על הדברים האלה. שהרי רשי, כשהוא הסביר את הגמרא בפסחים, הוא הסביר שמה שמדובר שם מהסוגלין והסקריטין והכל, מדובר על בלילה אבא. בלילה אבא. ואז אם כן רשי, הבין שהגמרא בפסחים מדברת על מה? על בלילה אבא. ובזה נחלקו רבי יוחנן ברש לקיש. וכמו רש"י הסבירו הרבה מאוד ראשונים, רבנו שמשון, רבנו יונה, רמב"ן, ליפה, הרבה מאוד הלכו בכיוון הזה, שמדובר גם בבלילה אבה. שגם בלילה אבה, ש... שגם בלילה אבה, גם בזה נחלקו רבי יוחנן ברש לקיש, וגם בזה אמר ירושלמי, שאם יש הרבה משקה, אז בזה כולם עמודים שבאלפס זה לא נחשב ללחם. טוב, עכשיו, אנחנו נגיד עכשיו את ההבנה הפשוטה בהבנת הדינים האלה, איך מסתכלים את הגמרא. אז קודם כל, מסבירים שהגמרא בפסחים, מדובר גם על בלילה, אבל כן, לא מעמידים את הסוגיה בבלילה רכה, וגם בזה בעצם באלפס ושמן עמוק, מה הדין? לא חייב בחלה, גם לרבי יוחנן. עכשיו, מה עושים לכאורה עכשיו עם הגמרא לגבי המנחות? הגמרא בברכות, מה קוראים המנחות? אז צריכים להגיד שמדובר על רוב המנחות, אבל מלחת מה? כלומר, מלחת מה פתנו, כן? אבל מלחת מחרת, מלחת מרחשת, לא.
זאת אומרת
שברכים
היה
מוציא,
לא
ברכים היה מוציא. הגמרא דיברה על... כשאמרה את ברכים המוציא על המנחות, היא לא נכנסה בכל ה... אם יש מנחות שברכים עליהם, יש מנחות שברכים עליהם, המוציא. מה עושים המשנה בחלה? זאת השאלה. אז נגיד עכשיו את ההסבר של רבנו יונה. כן? רבנו יונה, הריד"א ועוד כמה, הם מסבירים שפשט המשנה הוא כזה. אישה שתחילתה עיסה וסופה סופגנים, מה הכוונה? בהתחלה חשבתי לאפות את הדבר, ולבסוף תיגנתי. ובעצם מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים, בהתחלה חשבתי לאפות, ולכן זה התחייב בחלה. כי לעניין חלה, הכל תלוי במה? בגלגול העיסה. בשעת גלגול העיסה התכוונתי לאפות את זה. זה התחייב בחלה. זה הפסוק של ראשית, הריסות אתכם. העיסה שמדובר בפסוק, זה עיסה שמיועדת להיות אפויה. אבל מתי אני מפריש את החלה? בשעת העיסה. כי התורה אומר ראשית, הריסות אתכם. אז זה לעניין חלה. אבל למעשה, עכשיו אין לי לחם. למה אין לי לחם? כי לא אפיתי את זה. בסוף תיגנתי את זה. אז אותו בצק שחייבתי אותו בחלל בשעת בצק, כשנמלחתי ועשיתי אותו סופגני, במצב כזה מה אני מברך עליו בעניין ברכה? פרקת מזרחת. כלומר אני מפריד בין דיני חלב לבין דיני פרקת המוציא. זה תלוי ב...
בגלגול,
זה תלוי, זה דרך אגב. אני אמשיך את המשך המשנה רק כדי לסגור את הפסוק. יש עוד פסוק. הפסוק אומר, והיה באוכל חן מלחם הארץ תחת בשולחן. אנחנו לומדים בעצם שחלה אפשר להפריש בשני זמנים. או בשעת עיסה, או בשעת לחם. לכן, דבר שתחילתו סופגנית, בהתחלה חישבתי לעשות סופגנית, ולכן העיסה לא התחייבה. אם לבסוף אפיתי, אז בתנור זה מתחייב מדין והיה באוכל חן מלחם הארץ. אז כמובן זה יהיה חלב גם בחלה וגם בברכת המוציא.
למה לא לפני הרב?
מה?
שני אפשר להשתמש בתנור, אני יודע שאני חייב בחלב.
אבל העיסה הזאת הייתה עיסה פתורה. כלומר, כשגלגלתי את העיסה והכנתי אותה...
לא, 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 החיוב חם בתנור
בעצם. היא לא היה חיוב עיסה, כי זה לא היה עיסה מיועדת. לכן אני לא יכול לחייב מראשית הריסותיכם, כי הריסותיכם שמדובר זה הריסותיכם לטובת לחם, וזה לא היה הריסותיכם לטובת לחם. אז לצד מה אני מחייב? לחם בתנור, בפועל לחם. ולכן, לעניין חלה, תחילת הסופגנית בסוף העיסה, חייב בחלה. טוב, עכשיו, ואז, בסדר, זה שיטה שנייה. לפי שיטה זו, כן? דבר שאני מתגן אותו, טיגון עמוק, או אני מבשל אותו, אין דבר כזה שיהיה חייב בחלה. לא, אין דבר כזה שיהיה...
המוציא.
ברכת המוציא. כן? חלה, זה יהיה תלוי ונמלח. זה דברי רש"י. ויש לנו הראש שבא ואומר לנו, דע לך, רבנו מאיר, המהר"ם מרוטנבורג, הוא היה מסופק בין רש"י ותוספות, ולכן למעשה לעניין חלה הוא היה עושה תצדקה. מה התצדקה? כתוב בירושלמי שאם עיסה סופגני אני לוקח חלק ממנה ואני רופא אותה, אז כל העיסה חייבת. אז לעניין חלה, אז כשמה ימלך לעשות כל העיסה אפייה, לעניין חלה היה עושה את התצדקה הזה כדי לחייב את החלה, לעניין ברכת המוציא היה מקפיד לאכול את זה בתוך הסעודה לצאת מהספר.
אז אפשר להגיד שבעצם
הרמב"ם
והרש"י, הם
חלקו
האם המוציא
שווה
לחלה או לא?
אפשר, זה לא בהכרח, אנחנו נראה בהמשך עוד שיטה, אבל כן, אפשר.
כי אני
יודע שרבנו תם,
שהוא
משווה
ביניהם, הוא אמר
שאני
צריך
לעניין
לצאת
תואר
לחם.
נכון.
אבל
אני בכלל
לא צריך
תואר
לחם.
אני לא צריך תואר לחם...
מתי?
תואר לחם אחרי הפייה, אבל בעיסה. כשהעיסה היא תואר לחם. כי העיסה הזאת היא עיסה מיועדת להפייה.
זהו, אז לא שהמוציא בחלה הולך ביחד תמיד.
זה כן הולך ביחד. זאת אומרת, זה הולך, זה כן הולך ביחד. במובן הזה, שכשאני אומר יש פה חיוב חלה, אז אני אומר, הברכה זה המוציא. זהו, אותו בצק שתייבתי אותו בחלה, בסוף אני מוכן, ברכתו המוציא. זה הכוונה.
אבל רבנו תם, אם יהיה אותו הולך בסוף, הוא לא יהיה המוציא.
מה?
רבנו תם, אם
יהיה אותו הולך בסוף, הוא לא יהיה המוציא. נכון, בסדר, צודקים. נכון, הדבר הזה זה שונה. בסדר, צודקים. טוב. מה פסק השולחן? זה שאלה גדולה מאוד. השולחן ערוך כתב בסתם דעת הרבן יונה, הרבן רש"י, הרבה מאוד ראשונים שסוברים שעיסה מבושלת, גם אם יש בה תואר לחם, מדינה, גם אם אני מחייב אותה בחלה כי נמלח וכדומה, לעניין ברכת ברכה זה יהיה ברכת מזונות. יש אומרים, הוא מבין הטוב של רבנו תם, שמבשלים ויש תואר לחם, חלב חוצה. ירא שמיים, אוכל את זה בא, אוכל את זה בא, זהו. זה ככה כותב השולחן ערוך. הרמ"א מוסיף שתי הערות, אומר לך, המינה נותן הדעה הראשונה. אומר לך, בדרך כלל זה כשיש תורית על הנעמה. אבל אם אין תורית על הנעמה, כולי על מה מסכימים שאין פה חיוב עמוץ. טוב, עכשיו אנחנו נעיר פה ונדון בכמה וכמה וכמה אופנים. דבר ראשון, אנחנו רוצים להבין לפי השיטה שהיא הסתם, שיטת הסתם, דהיינו שיטתם של רוב הראשונים ש...
שחייב
בחלב
ואיזה מזונות.
שאין בבישול ותיגון דין שברכת המוציא. אין בזה. האם, איך אני מנתיר את הדבר הזה? אז ברכתו מזונות, אבל איך אני מנתיר את הדבר הזה? אז שימו לב, בגינת ודין, הוורדין, אומר, ההגדרה של הדבר הזה זה פתנה וכיסנים. פתנה וכיסנים. דווקא מילה. דווקא מילה.
יש ארבע שיטות.
אם אני קובע סעודה.
שאם אני קובע סעודה, אז יהיה בזה דין של... יהיה בזה דין של... יהיה בזה דין של עמוץ. אבל, רוב האחרונים חולקים על הדבר הזה, אומרים לא נכון. מהרגע שהראשונים אמרו שהדבר הזה הוא לא פת, הוא לא לחם, הכוונה היא שהוא לא פת כלל. ואין בו דין לחם כלל, וממילא הוא לא בדין גדר, הוא לא בגדר פתה וכיסים, הוא בגדר מזונות גמור, שלא מועיל לבוא קביעות סעודה. בסדר? כך,
מאוד קשה לצד האמת, כי פריק הסלט הוא משהו מתוגן כולו. הוא הרבה יותר דומה ללחם מעוגיות שהן נראות מתוקות שאפשר לגבוע את הסעודה. הוא הרבה יותר נראה, אתה יודע דברים? אולי הוא לא נכנס בגדר של פתה וכיסים, הקלאסי, אבל הוא הרבה יותר רגיוני, זה הרבה יותר כמו לחם מאשר סתם עוגיות.
אתה צודק, ואני אעיר בפניך את ההערה הבאה. בכלל לא לחם, כי לחם זה דבר אפילו. וזה פה הנקודה המרכזית. מה שאתה אומר, אתה בעצם אמרת את רבנותם. מה שאתה אומר זה רבנותם. כלומר, רבנותם אומר, תשמע, הגדרת לחם זה לא קשור איך אני מגיע לתוצאה. השאלה היא, האם בסוף זה נראה לכם או לא? זה הסברה של רבנותם, מה שאתה אומר. סברה יפה, טובה, כיוונת אחד מגדולי גדולי גדולי הראשונים, רבנו יעקב תם, שאמר שאל אמר עליו שהוא יותר גדול מהרמב"ם. אבל רוב הראשונים לא הסכימו עם זה. כלומר, מה הם אמרו? מה הם אמרו? הם אמרו, תשמע, חלוקת רבי יוחנן בריש לקיש זה זה. דהיינו, רבי יוחנן אומר, סליחה, גם רבי יוחנן מודה, וגם ריש לקיש מודים, שכשאנחנו מדברים על לחם, אנחנו מדברים על אפייה. והדבר הזה הוא לא אפוי. לכן צורת לחם זה מאוד נחמד, זה מאוד יפה, זה דומה, אבל זה לא. כי לחם זה דבר שהוא אפוי. בסדר? זה בדיוק כך, איך אומרים? זה שורש המחלוקת. ולכן, כן, פשוט יביא עובר, הוא הביא המון המון אחרונים שאומרים זה לא נכון, לפי דעת רבנו שמשון, הרמב"ן וכל סיעתם, אין פה לחם כלל, דהיינו, אין פה דין פת הבאה וכיסנין, לא פת ולא פת הבאה וכיסנין זה מזונות. טוב, עכשיו אנחנו ניכנס לשאלה מעניינת. מה קורה?
אני לא
מבין
מה התשובה שלו,
באיזה טעם זה פתרה בכסלין. אז הוא סבר כנראה שזה יורד דרגה, כאילו. זה לא פת גמור, כי זה לא אפוי, אבל עדיין זה דומה ללחם, אז לכן יהיה לזה דין של פת הבא בכסלין. אבל בדיוק הקושיה הזה, קיבלת את הדעה של רבנותם, זה מה שעשית. טוב, עכשיו, מה קורה כשאכל שיעור סביע? הבן אדם שלנו, בן אדם שלנו, הוא לקח פריקסה, כן?
לא חושש לה...
ואכל ככה שלושה ארבעה פריקסה, בן אדם סבר, הוא אומר, אני סבר. ועכשיו, מה עושים? מה עושים? לכאורה, לפי רבנותם, מה הדין?
ברכת המזון.
ברכת המזון. ולפי שער ראשונים, מה הדין? על המחיה. אז מה עושים? אומר המגן הרחב, אין, אנחנו בקטע ראשונים. ספק לא, הייתה לחומרה. יש לך ספק, אם הוא קיים ברכת המזון, מן התורה, שהרי הוא סבב. או אולי הוא חייב רק במהם, שלוש. אבל ספק דור הייתה לחומרה. הוא צריך לברך על זה ברכת המזון. כך דעתו של המגן אברהם. כנגד אברהם, כנגד דברי המגן אברהם, מצינו באחרונים על הדף שתי קושיות חמורות. אנחנו נראה עוד קושייה של האחרונים שלא עליו. אבל האחרונים על הדף ביקשו שתי קושיות חמורות. קושייה ראשונה, קושייה של הפרי מגדים. הפרי מגדים אומר, אני לא מבין אותך, רבנו המגן אברהם. אתה אומר שהדבר הוא ספק. זה לא נכון. יש פה סדן, ויש אומרים וירא שמיים. בעצם, אין ספק. דעת מרן השולחן ערוך, כמו דעת הרמ"א, מבוררת הדק היטב היטב הדק בבית יוסף, שהעיקר לדינה כרוב הראשונים.
גם השולחן ערוך, זה כאילו, תגיד לשמיים.
וזה סתם, לא. כלומר, אני יכול להגיד ש... אז זה סתם. כלומר, הסתם אומר, אתה יודע את זה, הסתם אומר שמה? זה ההלכה. אין ספק בדבר הזה. הוא הביא את היש אומרים כדי להגיד לנו את הירא שמיים. כלומר, המחמיא, תבוא עליו ברכה. אתה רוצה לדעת איך להחמיא, אני אגיד לך איך להחמיא. יש פה שיטה של ראשון חשוב, רבנו יעקב תם, כן? אבל... זה לא מביא אותנו לידי בית הספק. זה חומרה. חומרה. ולכן מה? לכן אין לנו ספק דאורייתא לחומרה. אין לנו ספק. האמת היא שמצד עיקר הדין אין פה חיוב ברכת המזון. הבנתם? כן? כלומר, המגן אברהם בעצם אומר ספק דאורייתא, הוא אומר לו פרי מגדים, זה לא ספק, יש פה רוב. הרוב הכריע
שאין פה חיוב.
שאין פה חיוב. ולכן זה לא ספק דאורייתא לחומרה.
אבל מרן חשש בסופו של דבר, בשביל שמיים, הוא כן הגדיר את המציאות בתור ספק.
יפה, לכן בא פרי מגדים, לכן הקדמתי. פרי מגדים אומר, תסתכל בכתוב בית יוסף. בית יוסף מביא הכי לקטינה. וככה מינה. כלומר, הדבר הזה הוא חומרה בעלמא. זה לא שאני מסופק ואני אומר מצד הספק, הדין הוא שצריך לעשות את זה שניהם. כספק דאורייתא, או ספק. לא, זה יהיה בשמיים. כלומר,
חומרה.
אז מי שלא עושה את זה אולי לשמיים? מה? מי שלא עושה את זה? עוד מעט נראה, יכול להיות שמישהו לא עושה את זה הוא גם יהיה לשמיים. אבל הנקודה היא שזה חומרה. זאת ההגדרה של הדבר. ככה נוקט הפרי מגדים. זה דבר אחד. דבר שני, הדגול מגבבה אומר, אני לא מבין אותך אבל לא מגן אברהם. בוא נגיד, יש מחלוקת אם צריך לדבר על ברכת המזון או מ-N3. מדאורייתא, אם אני מברך מ-N3 במקום ברכת המזון, יצאתי ידי חובה. אז מה הבעיה? גם אם יש לי ספק דאורייתא, כלומר, בוא נגיד שזה ספק, אבל אם בירכתי מזונות, כאילו אם בירכתי סליחה על המחיה ו-N3, יצאתי ידי חובה דאורייתא של ברכת המזון.
הדבר הבא יגיד את זה גם אם ודאי אכלתי שיעור לחם, אני מסופק אם ברכתי ברכת המזון? אני אכלתי שיעור שביעה מלחם.
הוא יגיד לך שאם עשית את זה, יצאת ידי חובה. אל תעשה את זה, אבל עשית ידי חובה. אבל פה יש פה מחלוקת, לכן תעשה את זה. זה דברי הדגול מרמב"ם.
יש לי סיבה קצת. אם אתה רואה שספק דאורייתא לחומרא, בדעת הרמב"ם מדרבנן, אז עדיין אתה תהיה חייב להעריך חיוב של ברכה דאורייתא, ולא תגיד שגם מדרבנן
זה
מצד
לבד. זה לא כל כך משנה. אם אני אומר ספק דאורייתא לחומרא, אז אני אומר, אז חכמים חייבו אותי, אבל זה לא משנה, חכמים חייבו אותי, לכן זה הכללים.
זאת אומרת, אתה לא נכנס לגדר דרבנני ברגע שאתה אומר שהחיוב הזה הוא מדרבנן.
החיוב הוא לא דרבנן, החיוב הוא דאורייתא, כי יש מי שאומר שזה ספק אם אני חייב דאורייתא או לא, לכן זה ספק דאורייתא. ספק דאורייתא לחומרא.
זה ישר מדאורייתא.
כן, זה לא משנה. זה מדרבנן לפי הרמב"ם. זה לא, המחלוקת הרמב"ם והרשב"א לגבי ספק דאורייתא לחומרא, אם זה דאורייתא או דרבנן, זה לא דווקא מילה בזה. כולם מסכימים שהגל הוא ספק דאורייתא לחומרא. גם הרמב"ם בעצמו פסק שמי שמסופק לומר ברכת המזון או לא, הוא חייב לחזור. טוב, אז המשנה ברורה כתב שהוא מקבל את דברי המגן אברהם במקרה של נמלח. ונסביר את הדבר. בביאור הלכה הוא דן וצריך לדחות על שני דברים. אם אתה מקבל את המגן אברהם, אתה צריך לדחות את הטענה של הפרי מגדים ואת הטענה של הדגון בבמה. אז את הטענה של הפרי מגדים, כך דחה הביאור הלכה. הוא אומר, דה לך, אתה אומר, רוב הראשונים סוברים לא כמו רבי נותן. זה לא בדיוק נכון. מי אמר שרבי שמשון מסכים עם רבי נותן? יכול להיות שרבי שמשון מסכים עם רבי נותן ש... דין החלה, סליחה, שדין דין החלה ודין המוציא הולכים ביחד. דהיינו, שמי ש... תחילתו עיסה וסופו סופגני, וכלומר בהתחלה הייתה עיסה חייבת בחלה ותיגן אותה בלי נמלה. מה הדין בזה לרבנו שמשון?
מה זה בלי נמלה?
כלומר, הוא היה לו עיסה רבה ותכנן לעשות אותה סופגנים. היה לו עיסה רבה, כמו רבנו תם, רבנו תם אומר, תחילתה עיסה וסופה סופגנים, כלומר, היה לך עיסה רבה ותיגנת אותה בלי נמלה. מה הדין בזה לרבנו תם? לרבנו תם אתה חייב לזה. מה הדין בזה לרש? רבנו שמשון לא אמר.
אבל זה כל שכן. מה שתכוון לעשות.
לא, זה רבנו יונה.
לא, אבל למה אי אפשר לומר שזה מזונות בשיטתו ולא מוציא?
מה?
בדעת הרש. נגיד שזה מזונות ולא מוציא.
אנחנו לא יודעים.
לא, אבל נגיד למה. כי מזה שהוא תירס את הגמרא במנחות, הגמרא על המנחות לא כמו רבנו תם, אלא מסביר שאו שזה תנור או שיש שמן קצת. משמע שאם יש שמן, זה מזונות. ולא מוציא, אפילו בלא נמלח.
אתה יכול לומר את זה, אין לך נכיח. לכן, זה אין נכיח, אין ראייה.
אבל למה הוא לא תרס כמו רבנו תם?
צריך לחשוב על זה, אבל זה אין ראייה. בסופו של דבר, הוא יכול להגיד לך, תשמע, האמת היא ששמה, זה לא קושיה, כי דוברן מאפי תנור, וסיימנו.
לא, אבל למה הוא לא תרס שזה רגיל בשמן, בעמוק, שמן במרחשת? הוא תרץ אחרת מרבנו תם, זאת אומרת שהוא לא מסכים איתו לגבי שמן, לגבי בישול. מזה שהוא תרץ תנור או שמן דק, לא מועיל לו שמן. אין דבר כזה, זה בישול, זה לא אין דבר כזה, זה לא המוסר.
אתה שואל. כן, טובה, אני צריך לעיין בזה. לא, צריך לעניין לך. על כל פנים, הביאור הלכה נוקט שהדבר הזה הוא לא מוכבר רבנו שמשון. וייתכן שרבנו שמשון מודה במקרה הזה, ואז מה יוצא? יוצא שאין לי פה רב ראשונים. כי בעצם אני שם את רבנו שמשון במקרה שזה לא נמלח, אלא במקרה שמלכתחילה תכנן לעשות לחם בטיגון. כלומר, מלכתחילה הוא תכנן את הפריקסה שלו, כן? במקרה כזה רבנו שמשון יודע לרבנו תם, ואז זה באמת ספק. והספק דאורייתא לחומרא. אבל אם נמלח, טוב, זה כבר כולם, באמת הרוב חולקים בזה על רבנו תם, ואז ממילא אני מודה. ושו"ת יביע אומר, הוא חלק על המשנה ברורה, כן? הוא אמר, רבנו שמשון זה כמו רבנו יונה, כן? זה באמת...
בכל אופן זה
מזונות, מרן לא חילק בין שום זביעה לא שום זביעה, והוא הוסיף עוד נימוק בסיסי כדי להגיד שאין פה ספק דאורייתא. מה הנימוק? הוא מביא מהריב"א, שמה שאנחנו אומרים ספק דאורייתא לחומרא, זה דווקא כשיש חזקת חיוב. אבל לא כשהספק הוא על החיוב. דהיינו, בן אדם אכל לחם, ודאי לחם, והוא ודאי סבא. עכשיו הוא מסופק אם בירך או לא בירך, הוא אומר ספק דאורייתא לחומרא. ודאי אתה חייב לברר לך את המזון. השאלה אם יצאת ידי חובה כן או לא, תראה. אבל אם הספק היא, האם סבתי או לא סבתי, אז מה הדין בזה? אנחנו לא אומרים ספק דאורייתא לחומרא. אנחנו אומרים, אל
תברך
בצד
המצב. אבל זה לא מגן אברהם. אותו דבר
פה. אותו דבר פה. כי פה הספק הוא מה? האם זה מזונות, ואז חייב, האם זה מוציא וחייב בחטא המזון, או מזונות, ולא חייב בחטא המזון. זה הספק. ממילא, זה לא ספק שיש חזקת חיוב, אלא זה ספק על עצם מה, על עצם החיוב. כך טוען הרב, עובדיה הוא מביא לזה כמה וכמה אחרונים. עכשיו אני רק אסביר מה הסברה הרבה, כי לכאורה שניהם זה ספק דור הייתה לחומרה, נכון? נסביר. יש הבדל גדול מן הדבר. מה הסיבה שאנחנו אומרים ספק דור הייתה לחומרה?
חכמים, חייבו אותי, צריכו אותי
לסיבות. זה לפי הרב. אבל לפי רוב הראשונים, שסוברים שספק דור הייתה מדור הייתה לחומרה. מה הכוונה של הדברים? הכוונה היא שכשהתורה מדברת, היא מדברת על ודאי. דהיינו, כשהתורה אומרת וברכת, הכוונה, אתה צריך לדעת שבירכת בוודאות. אם אתה מסופק אם בירכת או לא מעדין, תחזור, כי התורה אמרה וברכת. בסדר, אבל אם אנחנו קוראים ככה את התורה, אז התורה אמרה גם כן ואכלת. וסבת. כלומר, אני צריך אכילה ודאית ו... צביעה ודאית. אחרי שיש אכילה ודאית וצביעה ודאית, אז אני מגיע לשאלה של ברכה בוודאית. ולכן, אם השאלה שלי היא, האם זה נקרא אכילה מה שעשיתי או לא, אז לא שייך לחייב אותי על
הברכה.
על הברכה, כן? וזה אפילו בעצם, האם יש פה חזקת חיוב או אין פה חזקת, או אין פה חזקת חיוב. טוב, זה לא כתוב ברב עובדיה, אבל נראה לי שזה הסברה, שזה הסברה שעומדת פה מאחורי ה... עומדת פה מאחורי הדברים. גם הרב עובדיה מודה, למעשה, שרוב החוק, שפשוט מראנו שזה לא ספק, אלא שזה רוב, כלומר, כמו פרימיגנים, שרוב הראשונים סוברים שזה מזונות, ולכן זה רק ירא שמיים, זה לא דין של ספק.
בכל זאת שהמגן אברהם הוא מביא שזה מראה סתם ויש, זה מחלוקת. זה לא שהוא מפרש
את... בסדר, הרגע שהוא אמר ירא שמיים, הוא יוצא ידי שניהם, אז הוא מבין שיש פה, מבחינתנו יש פה ספק. תחשוב שיש ספק.
בגלל כאילו ירא שמיים, הוא מביא לה סתם ויש.
כן, כן, בגלל ירא שמיים, בואו.
אבל הפשט של מה זה ירא שמיים? הפשט שזה לא יקרה לי, מה זה?
בסדר. אבל כנראה מגן אברהם, כשאומרים לו ירא שמיים, אז הוא מבין שזה...
לא המלצה.
זה לא המלצה, זה חיוב. עוד מעט אנחנו נראה, זה לא פשוט הדבר. עכשיו, מה קורה באמת עם ההנהגת כאן של הירא שמיים? אז אמרנו, המגן אברהם אומר שהירא שמיים, מה הוא עושה?
מברך,
הוא מברך. אם... לא, שולחן ערוך. שולחן ערוך אומר שמה ירא שמיים עושה? יש לו... הוא אוכל בתוך הסיום. עכשיו, צריך לדעת שבלכות חלה, בסימן של כ"ט, המרן השמיט לגמרי את דעתו של רבנו תם. הוא הביא רק דעת רוב הראשונים. לכן, בשו"ת אור לציון, הוא נקט, כן, וגם בן ישראל נקט ככה, שמרן ביורי דעה חזר בו מאורח חיים. אין ירא שמיים. כלומר, זה חומרה באמת בעלמא, גם ירא שמיים לא צריך לעשות אותה, עובדה היא שבהלכות חלה, הוא בכלל לא הזכיר מהשיטה הזאת.
אני לא מבין. באופן פשוט אפשר להסביר שירא שמיים פה זה הקאי על האכילה ולא על ההפרשת חלה. כלומר, מה שמרן כתב שדעה הזאת היא זה היה בהפרשת חלה, אם יש חיוב או אין חיוב. אבל לגבי אכילה בסעודה, שזה פה, תאכל גם ירא שמיים.
אני יכול להגיד בערך בהפרשת חלה, תפריש בלי ברכה.
אוקיי, הוא לא אמר לי את זה אפילו.
אותו משקל, אותו דבר ביחד, מה תפריד ביניהם?
הוא לא אמר את זה. כלומר, הוא שמיט לגמרי את השיטה הזאת. אפילו לא בגדר של לחשוש להלכות הלכות חלה. למרות שהלכות חלה זה הלכות חמורות.
כן? מי אמרת שזה לא הפוך? שהוא כתב את יורדה לפני אורח חיים?
לא, זה מה שאני עכשיו. זה לא...
לא, כי אתה חושב שהוא חזר בו בדיוק הפוך.
לא, כי כעיקרון זה נכתב לפי הסרט. אז עכשיו, כך נוקט האופציות. הרב, הלכה ברורה. הוא אמר... לא, לא, זה לא העניין. באמת יש דין של ירא שמיים. למה הוא לא הזכיר את זה בהלכות חלה? כי באמת הוא דבר חומרה בעלמא. כלומר, באמת, הרוב המוחלט של הראשונים לא סופרים ככה, אז באמת, איך אומרים? בסדר, כולי הרבה ואולי, הוא הזכיר, המחבירים יודעים למצוא את החומרות, אז אם ידעו את החומרה מאורח חיים, אם ידעו להורדה, לא צריך לכתוב את החומרות בכל מקום.
אם הוא שואלים למה כתוב במים, זה לא חומרה.
אז זהו.
האמת
שאלתי
אמא שלי את המפרשים חלל לזה, אני לוקחת
קצת בשביל
שיהיה,
אבל לא ברכת. מפרשים בהרבה בעלות בעי, תירות שמיים, מפרישות מכל היסוד בלי ברכה. כן, כלומר, בלי להרקה וכל מיני דברים מפרישים לברכה וזהו, סיימנו. וזה באמת איזו שיטת... הרב משאש, בשם משהו מגן, הוא דוקודה שם על הגבה מופלטה, תוך כדי הדברים הוא בעצם מנהגן ולא לעשות כמו ירו שמיים. עושים כמו הרמה, כמו מנהגן. כלומר, האמת היא שפשט מרן בבית יוסף, שמה המנהג?
המנהג
להקל. המנהג לא היה ירא שמיים. כלומר, מרן שהוא בא ואומר ירא שמיים, הוא בא בעצם ואומר, למרות המנהג, תחמירו, כן? גם הרמ"א עושה אותו דבר. הוא כותב וכן המנהג על הדעה הראשונה, ואחר כך הוא דן בירא שמיים. אז לכן המגן אברהם אומר, טוב, תשמע, באמת המנהג הוא כמו הדעה הראשונה, אבל יש ירא שמיים יותר מהמנהג. טוב, אז זה לגבי הנושא של ירא שמיים. כן, יש בו שאלה, האם באמת גם הדין הזה של ירא שמיים, האם הוא קיים על ירא שמיים? אז אין דיון. עכשיו, שימו לב, המגן אברהם בא ודן בשאלה הפוכה. המגן אברהם דן ואומר, רגע שנייה, מדובר פה על מה, כל הסעיף הזה, מדובר על קמח ומים. כלומר, עשית עיסה עבה של לחם, במקום לאפות אותה, תיגנת אותה. מה יהיה במקום עיסת לחם? עשית עכשיו עיסה שנדושה בחלב או בדבש. מה יהיה בזה?
בעל חלב בעצם?
כן, מה יהיה בזה?
ודיגנת אותה.
עשית בעצם עיסה של פת אבא בכיסנים.
ודיגנת.
ודיגנת. דיגנת. אז לכאורה, שימו לי, לפי רבנות המעדין...
זה לחם. זה
פת אבא בכיסנים.
לא, לחם
פת אבא בכיסנים.
כן.
לפי רוב הראשונים מעדין... זה מזונות גמור. מזונות גמור. עכשיו, שימו לב, מה הדין של הדבר הזה לאכול אותו באמצע הסעודה? לפי הרוב הראשונים מה הדין?
אפשר לברך.
צריך לברך.
צריך לברך.
צריך לברך, זה מזונות. לפי רבנותם, לכן, באמת, המגן אברהם אומר, תראה, הסעיף שלנו פה לא מדבר על פת אבא בכיסנין. כי אם מדובר על פת אבא בכיסנין, לכאורה בירא שמיים, הסתבכנו עכשיו לצד השני. וזה דן הביאור הלכה, והוא אומר, העצה היא במצב כזה שיכבד ברכת המוציא לפתור את הדבר הזה. הרב הלכה ברורה, והגות מי שמצליח אומרים, לא, זה לא עצה טובה, מה זה, ממתי מוציא פותר את הדבר הזה שהוא מזונות גמור? לא, העצה הוא לאכול את זה מחוץ לסעודה. כלומר, הירא שמיים שרוצה לחשוש לשיטת רבנותם, הוא לא יכול לאכול את הדבר הזה בתוך הסעודה. כי לפי רבנותם, בעצם, לא נכון לברך על זה
בתוך
הסעודה. עכשיו, שימו לב, כל זה לפי מי? לפי הירא שמיים. עכשיו, אבל מי שמקיים את ההלכה כתיקונה, אז דבר כזה באמצע הסעודה, מה אני? הביאו לך... דבר, הוא מביאו לך עכשיו לקינוח, כן? מביאו לך לקינוח, בקלאווה, או דברים כאלה, כן? כלומר, דברים שהם מטוגנים. דברים מטוגנים,
גם בעיסה שלהם.
וגם בעיסה שלהם וזה, אז לכאורה לפי רבנותם...
לפי רבנותם
אז יש לך בעיה לברך. אבל לפי רוב הראשונים...
תברך.
תברך בשוק. זה מזונות גמור, כן? אז... מי שלא רוצה לחשוש לרבנותם, ורשאי לא לחשוש, כן, המנהג הוא לא לחשוש לשיטת רבנותם, אז מה יהיה הדין? יברך על זה מזונות. מי שרוצה לחשוש לשיטת רבנותם, ידחה את זה לאחר הסעודה.
יש עוד פתרון, אבל שהוא פשוט הגדיר לעצמו שזה לא קינוח וזה אוכל.
לא, בסדר, אני מדבר שהוא עושה את זה לשם קינוח, כמובן, כן? שהוא עושה את זה לשם קינוח. אז שימו לב בעצם, יש... הירא שמיים, הוא צריך לדון בעיניים.
הרב, עכשיו לפי זה, אם הוא יאכל את זה מחוץ לסעודה, אבל... ואז בעצם, אבל הבר כתב שפת אבא בכיסנים צריך לאכול בתוך הסעודה. וזה לכאורה פת אבא בכיסנים לפי רבנותם.
נכון.
מה יעשה עכשיו לפי הבר? איך הוא צריך חוזר?
הוא לא יכול להרוויח.
הוא לא יכול להרוויח.
נכון. זה לא יכול להרוויח את הכל. זה לא יכול להרוויח.
אולי
ולכן, אתה גם מבין מה שאומר רבי שלום והרב אור לציון ואחרים, שלמעשה בלי ירא שמיים. כי כשאתה מתחיל להיות ירא שמיים בדברים האלה, בסוף אתה לא אוכל. כן, כי אתה לא יכול לחשמל את כל
השדים. מה
התקנה
של הירא שמיים
שאומרים
לו,
את אוכל
תוכל
סעודה, את אוכל תוכל סעודה? כן, ואז זה ודאי מזונות. ואז זה ודאי מזונות לכל השלטות. השאלה אם זה מזונות של פדרי ניסים, או מזונות שלא רואים בו גביית סעודה. אבל בכל אופן זה מזונות.
בכל
אופן לא יקרה סעודה.
הוא
יקרה עוד פעם לבלת. עכשיו, הערה קטנה. זה לא בענייננו, אבל אני לא יודע איפה להביא את זה, אם לא פה. כן? יש מחלוקת מאוד מעניינת בין רבי שלום, משש, לבין הרב עובדיה, לגבי דין סופגניות ודין, האם יש דין בשביל לעקום בסופגניות? האם יש דין סופגניות? עכשיו, זה קשור לנושא שלנו, ואני רוצה להעיד שלכאורה יש פה סתירה בדברי הרב עובדיה, שצריך אם צריך להבין את זה. הרב עובדיה טען לגבי סופגניות שאין בהן דין בשביל לעקום. למה? כי דין בשביל לעקום זה דין דרבנן. והיות יש פה מחלוקת בבת המתוגן בשמן עמוק, בבצק המתוגן בשמן עמוק, האם זה פת או לא פת? ספק דה רבנן לכולה, ואני אגיד שזה פת כמו רבנו טעם, וממילא אין זה דין, אין איזה דין של בישול עקום בלה של עקייה תקום, שמועילה בו שגירת כיסה. ולכן אפשר לתת לנוכרי לתגן את הסופגניות של חנוכה, למרות שיש להם תורית הדנמה והכל, סליחה, לא למרות, אלא בגלל שיש להם תורית הדנמה, מול רבנו טעם זה פץ. זה דעתו של הרב עובדיה ביחווה דעת חלקי סימן נ"ג. המעיין מדבריו יראה שהוא אומר שיש פה ספק. רבי שלום חולק עליו, באיזה טענה? יש לו שתי טענות, אבל אני לא אכנס לכל המחלוקת, זו מחלוקת מעניינת בהרבה תחומים, אבל לענייננו הוא טוען, מה זאת אומרת? רוב הראשונים
אומרים שזה
בישול. ומרן פסק שזה
בישול, לא מועיל ספק.
שזה בישול, זה רק ירא שמיים. ממילא זה לא ספק דרבנן לכולם, כי רוב הראשונים אומרים שזה
בישול שנה.
לא,
זה לא הרב עובדיה, זה עדיין, אתה מקבל את מרן כמו ספק. מרן הוא מכריע בין שיטות, הוא ליקוד של שיטות, ואז יש, הוא אומר, כל מה שהוא לא יגיד זה על צד הספק. ככה הרב יצחק מסביר בעין יצחק. בגלל
זה, זה פה.
בגלל זה פה, גם כל הדעות הם מצד הספק.
רגע, שנייה,
בדעיות.
אם זה מצד הספק, אז אתה צריך לחשוש לרבן אותם. כלומר, הרב עובדיה בעצמו כתב, בכמה מקומות שרבנותם הוא לא ספק, ולכן לעניין, מה שאמר מגן אברהם שאם סבת תברך כי יש ספק, לא, זה לא ספק. הוא מסכים בפני מגדים, זה לא ספק.
עושים ספק ספק על ילד מרן רק בכולם.
אבל איזה ספק ספק? איזה ספק ספק?
שיספק פה אם לקבל את רבנותם או לא.
לא.
אז
שוב, אם אתה אומר שיש ספק אם תקבל את רבנו אותם או לא, אם אתה אומר שפסיקת מרן היא ספק, אז אתה חושב על הגן אברהם.
אולי רק לכולם עושים את
זה. מה זה רק לכולם?
זאת אומרת שרק לפעות כדי שם, כי פתר כמה... קצת פתר כמה לפתור אותו, אבל איך לך את המזון ואני אבל חיים אותו.
אבל צריך להחליט האם זה ספק או שזה רוב. הרי גם בדי רבנן, ספק די רבנן זה לא רוב. וגם מדאורייתא, ספק דאורייתא זה לא רוב, אבל זה בדיוק הטענה של הפרי מגדים. תסתכלו בתשובות, זה יחווה דעת, זה חלק
מהם. הוא מבטא את התשובה שלו על הספק פה של רבנו טעם או שספק?
כן, הוא כותב בגלל שזה ספק, זה הפוך. כל התשובה היא לומר שזה בישול עקום, כי כך מסורת מהריבש שיש בישול מסופגניות, דור אחרי דור צריך להכנס ספרדים. בא הרב עובדיה ואומר, אתה יודע מה, אני רוצה לקחת את כל הקערה על פיה, זה ספק דה רבנן לכולם. אז רבי שלום חולק, אומר קודם כל יש מנהג הספרדים מדורי דורות לומר שזה בעיה של בישול עקום, ובכלל מי אמר שבישול עקום זה תלוי בפת, אולי זה תלוי באפייה. ואז גם אם תגיד שזה פת לרבן אותם, אבל זה לא אפייה. הוא חולק בהרבה נקודות, אבל אני, לענייננו, הנקודה המרכזית זה איך אתה אומר שזה ספק, זה לא ספק, זה רוב עיין פרי מגדים. עכשיו, מה שאני...
זה לא משנה, גם אם אתה תגיד שיש רוב, יש דעה כזאת. תמחק אותה, זאת הנקודה
נכון. זה משנה, אתה לא יכול להגיד, יש דעה כזאת, אז אם דעה כזאת, אתה תמחק אותה. אז זה ספק דורא הייתה לחומרה.
כאילו, אני
יש לך חולקים.
לכן תמיד.
כאילו, כאילו, אני יודע פה ש...
לכן, יש פה...
אלא ככה, אני לוקח אותו לכולה. זה בעצם אומר לה, רב עובדיה, איפה שאפשר להקל.
אבל יש פה שאלה.
להחמיר לא, זה בדיוק הכיוון.
אז אתה פנסד.
זה לא, אתה פנסד.
זה השיטה שלו.
אבל השיטה שלו להקל נגד, להקל.
רבותיי, זה לא ככה. זה לא, יש פה זה... יש פה בעיה לוגית. אתה צריך להחליט. זה לא עניין להקל או להחמיר. יש פה, האם אתה מגדיר את הדבר, את המצב הזה כמצב ספק, או אתה מגדיר אותו כמצב של לא ספק. זאת שאלה. טוב, אפשר להגיד, כל הזמן רוצה ללכת להקל, אבל זה לא... איך אומרים? אני חושב ש...
הוא עושה את זה הרבה, זה לא פעם ראשונה. הרב גם העיר עליו זה, בזמן רבן מותר, הוא מושך לפה, הוא מושך לשם, כל מיני, הוא עושה את זה כמוה, זה שיטה שלו.
טוב, זה לכאורה...
אם לדין רבנן בכמה מפורט לשולחן ערוך, אני רוצה להגיד שולחן פסק, מה שאני רוצה להגיד ספק נגדו.
זה לא אצלחתי, נכון?
לא, לא.
ברוך אתה, אדוני.
ברוך השם.
אמן.
זאת אומרת, יש כמה סעיפים לשולחן ערוך, ואני רוצה להגיד ספק שמה כהלכה כדעה השנייה. האם אני אומר, אני יכול בדין רבנן להגיד ספק שמה הלכה כדעה חולקת לשולחן ערוך פה? עוד כאן, ספק, שמה לך כדעה חולקת?
אז יש לפעמים, יש לנו את השאלות, אם עושים ספק כנגד מרן וכו', יש הרבה שאלות בדבר הזה.
כי פה נכון, השאלה היא מרן.
כן, פה זה לא רק ספק במרן. זאת אומרת, בוודאי שמצד רוב הראשונים, הם לא סוברים כמו רבן אותם. כן? אתה יכול להגיד, אני סומך על רבן אותם בשעת הדוחה, אבל אתה לא יכול להגיד, זה ספק. כי ספק זה אומר שהדברים שקולים. אז אם אתה אומר שהדברים שקולים, אז תברר ברכת המזון.
אבל אם השולחן ערוך הכריע, שום דבר לא שקול.
יפה, יפה. אז אתה אומר שהכרעת המרן השולחן ערוך, היא לא, זה לא, זה משאיר, זה פוסק את הדין. זה פוסק את הדין. אז זה אמר רבי שמעי, לא, אפשר לומר שמרן אצלנו זה לא הכרעת הדין, באמת.
אבל גם כותב הרב בן ציון,
זה סוג של ספק, כן? זה סוג של ספק, כן? אבל אם ככה אתה אומר...
אז גם תחמיר.
אתה צריך להחליט לכל הכיוונים, כן? יש פה שם. טוב, רבותיי, אני סוגר את הסוגריים, זה הייתה
יחד. הרבה סיבות, כל מה שהוא עושה בנגד מרן, אחד מהטעים לדבר הזה זה זה. שזה לא 100% קיבלת אותו. למה אתה אומר לי לא ספק? זה בבקשה. זה לא 100%.
בסדר. אין בעיה. צריך לשים לב בקושי בשיטה הדבר הזה. יש פה קושי לוגי. או שאתה אומר שספק, או שאתה אומר ספק, לספק יש הגדרות. 50-50 זה ספק, 70-30 זה לא ספק.
אבל בעצם מה שפינטו אומר זה שאם נגיד מרן פוסק לברך משהו, מי שזה אחרון בא כף החיים אומר לא סבן, ופוסקים סבן, הרי מרן יחיה, המרן יחיה, ואבל בכל אנחנו אומרים, אנחנו לא מקבלים אותך. אז טוב, אבל מי שמרן יחיה פה כמו...
נכון, אנחנו אומרים סבן.
אנחנו לא מקבלים אותך.
אבל אנחנו לא אומרים סבן בברכת המזון. כי ברכת המזון זה דאורייתא. זה פסיקה מקובלת. לכן אתה צריך פה, אתה לא פתרת את הבעיה. אז כשאתה לא אומר ברכת המזון, אתה לא מחמיר. אתה מבין? אתה לא מחמיר כשאתה לא אומר ברכת המזון. כי אם אתה חייב לברך, ביטלת מצוות עשה. אז זה ספק דאורייתא לחומרא. לכן אתה חייב להגיד לי שיש לי פה הכרעה. אתה מבין את ה... טוב. רבותיי. כשלומדים בהלכות פתק הוא מבין את המחלוקת, אבל אף אחד לא באמת מבין את המחלוקת, כן? אז לכן אני מבין פה את המחלוקת.
אתה מבין, זה גם שם של הרב.
כן, אבל כשהבאנו שם, לא היה שייך לדון בדברים שפה, כי זה לא הנושא. תשימו לב, זו שאלה מעניינת. טוב, עכשיו אנחנו עוברים לעוד נושא, דין האטריות. אטריות. אז, התוספות כותבים בשמו של רבנו תם, דע לך. על טריות וורמיסליש, הכוונה ורמיסל, כן? ורמיסל זה טריות מאוד מאוד דקות, ככה קוראים לזה היום, עד היום בצרפתית, ורמיסל, זה טריות מאוד דקות, יש טריות עבות קצת,
כמו הנחשים האלה.
כמו הנחשים, אבל כן, אבל כן. הרבה יותר דק מספגטי, יש לה ספגטי שהוא זה, יש ורמיסל, זה כזה, מאוד דק, בסדר? אז הוורמיסל, זה התרגום המילולי של המילה. כן? אז מה הדין בזה? אומרים גם רבנו תם מודה בזה, שלמרות שזה הסעבה שמתחייבת בחלה והכל,
מפרישים על זה חלה.
מפרישים על זה חלה, אבל מה?
זה לא לחם.
זה לא לחם. זה לא לחם, למה? כי אין בזה תואר לחם. כי אין בזה תואר לחם כלל. טוב, אני גם אדון פה בדבר מסוים שלא קשור לסעיף ספציפית, אבל הוא בעצם, להיות לנו פה כמה וכמה סעיפים, אני אתייחס לנקודה הזאת. בעצם מה יוצא לנו? אגב, שראינו את הגדרים, שכדי להגדיר לכם אני צריך צורה מסוימת, עובי מסוים, מרקם מסוים, אפייה בתנור וכו'. גם רבנו תם מודה שלמעשה אני חייב מה? תואר? עכשיו, צריך לדון האם כל דבר שהוא אפוי אוטומטית בגדר פתבה בכיסנים. אז ראינו שדברים שהם אפויים והם לא פתבה בכיסנים, דברים שהם דקים מן הדקים כמו ה... כמו ה... לא רחוקים, כמו ה... רבל סטיק, כן? כמו ה... כן? עכשיו, כמו הטריטה שנראה בהמשך. עכשיו, יש עוד דבר, שככה הזכרנו את זה בסדר, ולכן אני אזכיר את זה עכשיו, זה הנושא שמה שנקרא, כל מיני עוגות למיניהם, עוגות הבית, עוגות פרושות שיש בהן מעט מאוד, כן, מה? עוגת גבינה, יש תחתית מאוד דקה של פיסה, ועל זה הר של גבינה. יש לנו ברצל, איך אומרים זה? בייגלה, בייגלה הקטן אני מדבר, כן? כל מיני דברים.
ביסלי.
ביסלי. האם כל הדברים האלה אנחנו יכולים לקבוע עליהם סוג? אז הדבר הזה, יש ספר שנקרא ספר זאת הברכה, ספר של האחרון, ביאור הלכה סימן מדלה. הוא כתב מדברי הגרז, והוא מדייק ככה מהראשונים, מערכות חיים. וגם ראיתי שהרב אשר וייס, חלק ב' בפתיחת אשר, הוא מביא את זה גם כן כמה וכמה לשונות ראשונים. שהם אומרים שכל מה שדיברנו על קביעות סעודה, זה דווקא בדברים שיש רגילות לקבוע להם סעודה. אבל הדברים שאין רגילות כלל לקבוע להם סעודה, אין בהם דין של קביעות, אלא דין של בת הבאה וכיסנים. עכשיו, הרב אשר וייס אמר, הכניס את הרוגלך, לעניות דעתי, רוגלך זה דבר שקובעים עליו סעודה, אבל בעיקר אני רוצה להיכנס טיפה, להזכיר את לשונות הסוגיה, כדי להסביר את הדבר. הרי הגמרא אמרה, כל דבר שרגילים אחרים לקבוע עליו סעודה, אז מברכים עמוס. מה הפשט? אז אמרנו, הפשט הוא הכוונה מבחינת השיעור. אבל הפשט הראשוני הוא גם כן דבר שרגילים. עכשיו, מה הכוונה רגילים? אז הפשט הוא לא שהכוונה שרגילים תדיר. כי אם רגילים תדיר זה לחם רגיל. כן? כלומר, הדבר שקובעים עליו סעודה ורגילים הרבה לעשות את זה,
זה לחם.
זה לחם. אלא הכוונה רגילים, הכוונה מצוי. כלומר, אתה רואה את זה, אתה לא אומר, הבן אדם הזה משונה. ואז בעצם מה קרה? יש דברים, הרבה דברים, שכשאתה רואה שבן אדם אוכל את זה לסביעה, ובשיעור סביעה, אתה אומר, טוב, בסדר, לא רגילים על זה הרבה, אבל מה? זה לא משונה. בן אדם אוכל, הוא פספס את הסעודה בישיבה, ירד לקפטריה, לקח 5 רוגלים. ארוחת צהריים. מה אומרים על הבן אדם הזה? נורמלי או לא נורמלי?
הוא לא
אוכל צהריים. הוא לא אוכל צהריים. עושים את זה. עושים את זה. יפה. בן אדם, הוא זה, לא אכל זה, הוא אכל 2 לחמניות מזונות. כן? עיסה שנילושה בהם. עושים את זה. הוא אכל כמה קרקרים. קרקר. כדי לזבור. מצוי. הוא אכל 4 קרפים. קורה, כן? קרפה ו... בליצ'ס. נילוש. כן? ניניש. כלומר, מה אתם רואים? שכל הדברים שכתובים בשולחן ערוך כמו פדה בכיסים, מה זה? זה דברים שאם בן אדם אוכל אותם עד צביעה, מה אנחנו אומרים עליו?
רגילים.
רגילים. יש שם רגילים ש... עכשיו, תגידו לי, בן אדם רעב, הלך, אכל, עוגת גבינה שלמה. בשביל להגיע ל-230 סמ"ק של... של בצק, אפשר לאכול את כל ארוכת גבינה. מה אתה אומר? אוכלים את זה לארוחת צהריים? לא אוכלים את זה לארוחת צהריים. בן אדם כדי לאכול ארוחת צהריים, הלך והוא אכל שלוש עוגות הבית של אוסם. כי כדי להגיע ל-200, ל-4 ביצים של קמח, אתה צריך 2 או 3 עוגות. מה אתה אומר?
למה
פה הרב לא מכיר
את הכל
ביחד? לא, פשוט יש הלכתי את הכל ביחד, כי הדברים לא באים להתאים את הקמח. הקמח, זה לא כמו פורקס, נגיד שהמילוי הוא בא לתת טעם לאוכל. פה הקמח הוא חלק מהרכיבים, אבל הוא חלק זניח, הוא חלק קטן. בעוגת הבית הוא גם פרושה, והקמח הוא חלק קטן. במציאות.
לא,
אז מה התחיל?
לא,
זה מציאות, במציאות זה חלק קטן. הוא כי אתה מוסיף בו אף כתפייה, ואתה מוסיף בו הרבה סוכר. לא, לא. אם תסתכל, תיקח עוגת הבית רגילה של אוסם, אתה תראה שהרכיב הראשון זה סוכר. זה הרכיב הראשון.
מה הרכיב הראשון?
זה מצביע, זה
מצביע.
זה יותר מצביע מאשר עוגיות.
זה לא קשור, זה לא נגד הגמרא. זה כל שיש בו. אני בא לך זה מזונות, אין דיון על זה. אני בא לך זה מזונות כי כל שיש בו. אבל אני לא מצרף לגבי פתא ומקיסין, אמרנו, כל שאוכל ממנו.
מהעיסה.
איזה עיסה?
מהעיסה שלי לא שם.
אבל אז עכשיו, זה בדיוק גופה של הבעיה פה. איך אתה יכול להגדיר את זה כעיסה שלי לא שם?
כי זה לא מסביר לך.
אז אני אסביר. אם תיקח את הרב ברכת השם, הוא מגדיר את זה כפת הבא בכיסני, אבל הוא אומר, אל תצרף את השוקולד רב פה. כי ודאי שהשוקולד פה הוא לא יכול להיות בתל לקמח. זה לא הגיוני במציאות. זה לא דבר שבא להתאים את הפת, אלא זה כל שיש בו. אבל הוא מבין שמהרגע שיש בו, זה נקרא פת הבא בכיסני. עכשיו, לפי שיטתו, כדי בעצם להתחייב בברכת המזון, אתה צריך לאכול 3-4 עוגות כאלה. אני אומר, זה דברים שוודאי לא רגילים לקבוע ככה סעודה. האמת היא יותר מזה.
מה אמרת על ארוחות שלמות?
כן.
נראה לי שסתכל בכל עוגה כוס וחצי קמח, משהו כזה, זה לא יוצא...
לא, אם תיקח כוס וחצי קמח, זה עוגה מה שאתה עושה בבית.
כן, זה עוגה גדולה.
כן, זה עוגה גדולה.
זה לא על התבניות הקטנות שלהם.
עוגות הקטנות, יש לך, אתה צריך לאכול שתי עוגות.
זה קשה להגיד את האמירה שמפרידים בין העיסה.
איפה הקמח פה? איפה הלחם?
זה עיסה.
אבל עיסה של מה?
אבל גם בסתם לחם רגיל, יש לך מים ו...
נכון, בלחם רגיל, מה יש לך? מים וקמח. פה, המים והקמח הם הרכיב היותר קטן.
אבל זה חלקים מהעיסה, זה לא משנה.
זה חלקים, זה כאילו חלקים מהעיסה, זה משהו הכי קטן. אני אולי אחד עוד יותר אדמה. לעניות דעתי, כל הדברים האלה הם בדיוק הבעיה. הם בדיוק האמירה הברורה שאין פה פת אבא בכיסני. כי פת בא בכיסנין זה פת שהוא בא בכיסנין. כלומר, יש לחם או עיסה שיש בו משהו מיוחד. אבל בעוגה, זה עוגה, זה לא פת בא בכיסנין, כן? אין פה, איפה הפת פה, כן? איפה הלחם המיוחד? זה לא מתקרב בכלל ללחם. עכשיו, מה דווקא מילה בכל הדיון הזה?
אם
קבעתי סעודה... אז דווקא מילה היא, אחרי שוב, האמת היא שאף בן אדם הנורמלי לא קובע סעודה בדברים כאלה. אף אחד נורמלי לא קובע סעודה על עוגת גבינה. והוא מוריד את כל עוגת גבינה. שאתה תדון עכשיו שהוא קצת לברר ברכת המזון, והמוציא בגלל שהוא מתכוון לאכול את כל עוגת גבינה. כן? או שהוא מתכוון...
לאכול
שקית ביסלי. כן, שתי פסים של עוגת הבית. אף אחד נורמלי לא עושה את זה. כן? מה נפקא מינה באמת? לגבי ברכה בתוך הסעודה. אם אתה מגדיר את זה כפת הבא בכיסנין, אז בדיוק, אתה לא תברך על זה בסעודה. אם אתה אומר זה בכלל לא פת הבא בכיסנין,
זה
מזונות גמור. אתה מברך על זה
לכתחילה.
אתה מברך על זה לכתחילה בסעודה, לי זה נראה הדבר היותר הגיוני בדבר הזה. אם כן, אני יודע שבהרבה ספרים לא כתוב. לא כתוב, לא כתוב ככה, אבל זה נראה לי, הרב אשר וייס, הוא כתב ככה בצורה מאוד יפה. הוא כתב, כל הראשונים כותבים את זה, לא מצאנו שום ראשון שחולק על הדבר הזה, זה פשט הגמרא, כן, וזהו. וזהו, כן? וזהו, זה... בסוף אתה תגיד כאילו משהו משונה, שכאילו כל שרגילים לקבוע על הסעודה, אתה אומר, אף אחד בעולם לא קובע על הסעודה, אז זה לא בא רבי קיסנין, זהו, זה נקודה, זה לא זה, לא על זה קבלת הגמרא, וכל הדוגמאות שבשולחן ערוך, בצורה ברורה, כל אלה דוגמאות שגם היום ועד היום, מי שקובע עליו סעודה, אתה מבין אותו, זה הגיוני, זה סביר, ויש דברים שהם לא, הם לא סביר.
הרב אומר שלא קובעים לו את הסעודה בגלל שלא מצרפים את הקמח.
כן.
אבל אם אתה כן תגיד
שמצרפים
את הקמח,
אתה רוצה להגיד שמצרף את הגבינה להגיד פתה במקיסים,
ככה אומר המגן אברהם, שמצרפים
את הלפתה. לא, המגן אברהם לא כתב את זה. המגן אברהם כתב את זה לגבי פת הבא במקיסים
ולא לגבי העוגה עם הגבינה,
ולא לגבי מה הוא אמר. יש לך קצת מילות גבינה בתור בורקס, אז אתה אומר זה בורקס גבינה. כלומר
אני לא דיבר על לפתת בחיצוני. אתה
מגיע, אתה
בורקסים
מבינה,
אתה אוכל
אותי עם
בשר?
לא, 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 אתה מדבר על משהו אחר, אתה מדבר על דעתו של המגן, אתה יודע איזה מגן אתה מדבר. אתה מדבר על מגן אברהם, שאני מצרף את כל מה שאני אוכל עם הבת והבקיסים. אנחנו לא מדברים על השיטה הזאת בכלל.
לא, אני
מדבר על
כפה והבקיסים,
ואתה
אוכל אותה ביחד, עם נפתם חיצוני,
עם
גבינה.
בסדר, אבל...
אבל אתה לא אוכל את החתיכה
הזה
עם כל הגבינה,
זה... גם המגן אברהם לא יגיד את הדבר הזה.
למה לא?
גם הוא לא יגיד את הדבר הזה, כי הוא מקבל את הדבר הסעודה, הוא מדבר על לחם של הסעודה. אתה תגיד, הלחם של הסעודה זה תחתית עוגת גבינה, והסעודה זה עוגת גבינה. זאת אומרת, הבשר זה הגבינה והלחם, זה לא הגיוני. זה לא הגיוני. טוב, אנחנו עוברים לסעיף י' ד', בסעיף י' ד', רבותיי, אנחנו נחזור לסעיף י' ג', כלומר, אני יודע שלא כולם הכינו סעיף י' ד', לכן נגיד בחצי מילה סעיף י' ד', אבל בעצם הדברים כתובים בסעיף י' ג'. סעיף י' ד' מדבר על דין של חלות. כלומר, הוא מדבר משהו, דין לא פשוט, דבר שחלטו אותו ואז עפו אותו, מה הדין שלו? הוא דינו כפת. כלומר, זה, אם בסוף יש אפייה, הדבר נידון כפת. זה כבר... ביבמות.
רגע, גם זה מטוגן.
כן, כלומר...
חלוץ לרבוש, חלוץ
לרבוש. לא, בדרך, כן, חלוץ הכוונה מים רותחים, ואתה שם את זה, זה מכת חום, כאילו.
נכון.
זה מקבץ את זה. הבישול האיטי יכול לקלקל את האמצע. כן.
אז לפי זה אם בישלת ואז עפית, או תיקלת ואז עפית.
זה לא משנה.
למה?
זה לא משנה.
אבל אז הוא מסביר שבדין חלוץ.
החלוץ דיברו בהווה, כי זה בדרך כלל השיטה. אבל זה לא משנה. הנקודה המרכזית הוא שאם בסוף עפית, זה נקרא לחם.
אבל לכאורה, חליטה היא שונה לגמרי, כי חליטה לא מקלקלת את הבצק.
נכון, אתה צודק, אבל הראשונים והאחרונים לא עשו כלום. כי הם אמרו, הנקודה היא בסוף שאתה עופה את זה. אם בסוף עפית, סיימת. כן? זה גמרא ביבמות. עכשיו לענייננו, מה אני אדון? אני אדון בדבר שמוזכר בסעיף י' ג', והוא גם פה יש שונת כמה. מה הדין של תיקון עמוק? אז יש מחלוקת מאוד מעניינת. הרי מה בסוף סעיף י' ג' אומר לך, דע לך, כל מה שדיברנו זה בתיקון, על זה דיבר רבנו תם. ועל זה רבנו תם אמר שזה לחם גמור, בירי שמיים וכו'. אבל בצק שנילוש בשמן, זה דין אחר. זה דין ש...
אתה בא בקיסרים, זה לא
חשוב. אומר אתה, הוא מקשה. הוא אומר, אני לא מבין. הרי, דבר שאני מתאגן בטיגון עמוך, הבצק סופג את טעם השמן.
כאילו נשתי.
אז זה כאילו נשתי מבנים, אז אין הבדל. אז גם זה פתר בכיסנין, והוא חולק על הרמה. הוא אומר, טיגון עמוך זה פתר בכיסנין.
ואז אם אני קובע על זה סעודה, אני מברך על זה המוזי לפי שיטתו.
נכון, זה פתר בכיסנין. המגן אברהם חולק, והוא אומר, יש הבדל בין נילוש בשמן, לבין טיגון עמוך, ובעצם הוא מסכים עם דברי הערימה. והגאות איש מצליח, בסוף הספר, הם הוכיחו שגם מרן צודק ככה. למה? כי מרן בסעיף י' ג' מה הוא כתב? הוא כתב, בישלו במים, עוד תיגנו. ובעצם הוא הבין שאין שום הבדל בין בישלו במים לבין תיגון עמוק. ואם הוא היה חושב שזה פת הבא בכיסנין, הרי בפת הבא בכיסנין הוא לא כתב ירא שמיים. אז אם הוא כתב ירא שמיים, סימן שהוא לא יודע, שהוא לא מחשיב את זה בכלל כפת הבא ב... כיסנין אלא כמו לחם גמור. כלומר, יש הבדל בין דבר שנילוש עם שמן לבין דבר שתוגן ב... לבין דבר שתוגן בשמן. כן? ולמה זה גם אני מביא את זה בסעיף ח' י"ח? כי אותו דבר פה, כן? החלות, זה יכול להיות אוכלות במים מותחים, זה יכול להיות מתוגן בשמן, זה לא משנה. אם בסוף אתה אופה את זה, הדין הוא שזה לחם. הרי מה מוסיף עוד דינים פה שראינו אותם כבר, שאפייה ביפס במעט שמן זה נחשב אפייה, כן? הרבה שמן זה נחשב טיגון, דבר שבילתו רכה וטיגנת אותו,
זה לגמרי.
זה לגמרי, וזה לא. לכן י"ד הוא ממש השלמה של סעיף י"ג.
לפי דברים אלו, בחלות, אז קוגל שבישלתי אותו, ואז אפיתי אותו, אז זה המוסי.
לא.
למה לא?
כי אין תורית עד הנעמה. כי הקוגל זה בעצם רואים את היתריות הדקות, והיתריות הדקות זה מאבד דין של תורית עד הנעמה. בסדר? מצד זה. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.